אנחנו באורות התורה, פרק ו', אות י' ב'. שקידת התורה מציירת יפה בנשמה את התכונה הישראלית וצורתה המיוחדת. ובזה היא ממלאת את האומה חיים. כשימצאו בכללותה שוקדים רבים, וממילא כל אחד ואחד הפועל על פי חלקו, בונה הוא עולם מלא. אני חושב שהפועל שקידה או שוקדים, הכוונה כאן היא שעיסוק התורה הוא קבוע אצל האנשים האלה. יש אנשים שלומדים מפעם לפעם, זמנים קצרים, שזה גם טוב ונכון. אבל זה באופן מציאותי לא מעסיק אותם כל כך, וממילא ההשפעה היא השפעה פחות חזקה. אנשים שעיסוקם בתורה הוא עיסוק של זמן קצר, או עיסוק שהוא יחסית צדדי, לעומת מלאכה ודברים אחרים שגם חשובים, ממילא ההשפעה של התורה פחות חזקה. העיסוק הקבוע שנקרא שקידת התורה הוא קבוע בזמן, זמן משמעותי, וממילא גם מאפשר לימוד יותר מעמיק, התבוננות יותר עניינית, עיון יותר גדול, כלומר התחברות ברמה אחרת עם התורה, מאשר רק לימודים קצרים שהם חשובים לאותו אדם וחשובים בכלל, אבל לא מאפשרים את אותה ההזדהות העמוקה וההשפעה הגדולה של התורה על נפש האדם, שבעיקרו הוא איש שעסוק בדברים אחרים, במלאכה בעסקי ציבור או בענייני כספים או מה שזה לא יהיה. לכן דווקא שקידת התורה מציירת יפה בנשמה את התכונה הישראלית בצורתה המיוחדת. כלומר, זה לא רק אוסף של הוראות ופרטי מצוות והלכות שאדם כרגיל לומד, או איזה מידעים אחרים על פרשת שבוע או על מדרש, זה מאוד יפה, אבל זה לא מספיק. אותה הזדהות של שקידה והעמקה, ההתחברות הנפשית עם התכנים המתבררים, היכולת לתרום תרומה אישית להתחדשות של התורה, וממילא גם המשקל הגדול של דברי תורה אצל אותו אדם, אז זה אומר הרב מצייר יפה בנשמה את התכונה הישראלית בצורתה המיוחדת. אופן מיוחד של החשיבה של תורה שבעל פה בעיקר. כי שוקדי התורה לרוב מדובר על אלה שעוסקים בתורה שבעל פה. והיא נשמת ישראל המיוחדת. אופן ההתבוננות, הדגישים, הערכים, הסקת המסקנות, שיקול הדעת, כל אלה הם אופייניים לישראל. ומי שמקדיש לזה עניין וזמן וקביעות בשקידה, אז הוא באמת, גם אם הוא לא מתכוון לכך, בנפשו מצטיירים הדברים המיוחדים, התכונה הזאת הישראלית וצורתה. היא מצטיירת בנשמתו. לעומת, כמובן, אדם שעוסוק במקצוע אחר, מדעי או אחר, אז כמובן זה משפיע עליו יותר. עולמו הרוחני יותר מושפע מזה. הדוגמאות שלו, הדברים שבאים, הדברים שהוא נוטה להחשיב אותם, ועוד ועוד. עכשיו, זה לא אומר שזה דבר שלילי, זה לא שלילי. אדם צריך להיות מקצוען במה שהוא עושה, ולעשות את זה על הצד הטוב ביותר. אבל מבחינה נפשית ברור שהייחודיות של האופי הישראלי, שכל כולו, שהוא המקור לצורתה המיוחדת של תורה שבעל פה, ברור שזה בא על ידי אלה שהם שוקדים וקבועים בלימוד תורה. ובזה שהתכונה הזאת מצטיירת יפה בנשמה של השוקדים, בזה היא ממלאת את האומה חיים. החיים של כל אדם, החיוניות המסוימת שלו, היא באופיו, בתכונותיו. יכול להיות שהוא מבחינת המקצוע נניח עובד באותו בית חרושת או באותה קופת חולים או באותו משרד של מהנדסים. כמו עוד הרבה אנשים, והם עושים אותה מלאכה פחות או יותר. אז בזה הוא לא מיוחד. ובאמת, נכון, כשהוא יוצא לפנסיה או מתפטר או משהו, הם לוקחים אדם אחר במקום. ויש לו תמורה לתפקוד של אותם הדברים, לא בדיוק, אף פעם זה לא 100% בדיוק אותו הדבר, אבל יש לו תמורה. אין שם, אין דבר שהוא מאוד מיוחד לאותו הדבר. החיוניות, החיים שלו, הם לאו דווקא בזה, אלא בתכונות האחרות, המיוחדות לו, בתחביבים שלו, באופן הקשרים שלו עם משפחתו, עם חבריו, בעבודה, מטרות מוגדרות, והוא צריך למלא אותה פחות או יותר. החיים של האומה, אם אנחנו מדברים על תפקודים לאומיים כמו של כל מדינה, אז זה פחות או יותר דומה, כמובן תמיד מושפע במשהו, אבל פחות או יותר זה דומה, וזה בסדר, אין בזה פסול. מה עם החיים המיוחדים של האומה? הם באים לידי ביטוי בתורה שבעל פה. נכון שאם במדינה שלנו נניח היו יותר חוקרים ויותר מנסים לממש את ההוראות המשפטיות והחברתיות שאפשר למצוא להם יסוד ושורש בתורה שבעל פה, למרות שהדוגמאות שלה הן מלפני דורות רבים, אבל אפשר לפתח את זה כחשיבה פילוסופיה מוסרית ומשפטית וחברתית ועם השלכות כלכליות ואחרות. אז ודאי שזה היה גם יותר מאפיין את תפקודה של המדינה ומבליט את ייחודיותה לעומת מדינות אחרים. לא לעומת במובן של נגד אחרים, לא. לא צריך להיות נגד, להפך, אם יש ניסיון טוב וחיובי אצל אחרים, חוכמה בגויים תאמין. ויש שם תוקנות שבאומות שצריך ללמוד מניסיונה, זה בסדר גמור. אבל יש גם אופי מיוחד. בינתיים, האופי הזה יותר נרשם, יותר יש לו רושם בנפשות של אלה ששם שוקדי התורה שבעל פה. אפילו בלי שהם מתכוונים לזה. אפילו בלי מודעותם. וזה בעצמו דבר באמת שצריך לברר אותו, ואיך זה, ולהוציא אותו אל הפועל, ולהפוך אותו מלא מודע לכן מודע. זו עדיין יש עוד הרבה עבודה בעניין הזה. אבל באופן כללי, אומר הרב, בכל אופן, עצם זה שיש שוקדי התורה, זה ממלא את האומה חיים. לא רק חיים מבחוץ, כן? לא חיצוניים, הם גם חיים חשובים ביותר. אבל שכמו אומה אחרת, אלא הדברים הייחודיים שלה, במה היא מיוחדת. ועל כן, כשימצאו בכללותה, בכללות האומה, שוקדים רבים, ממילא כל אחד ואחד, הפועל על פי חלקו, כמובן, לכל אחד יש גם חלק שלו, כישרון שלו, ויכולות שלו, מטרות שלו, בונה הוא, אותו יחיד מבין רבים, בונה עולם מלא. עולם מלא שקשור לחיי האומה. העולם המלא הוא מיני, הוא מיקרוקוסמוס של תורה בתוך נפשו. איך ההוראות השונות, הערכים השונים, נרשמים בתוך נשמתו. והנשמה שלו היא בעין מפה לאותו היקום של התורה. הכללית של האומה, לפי, כמובן, לפי אישיותו גם, לפי אישיותו של אותו לומד, אותו שוקם. ולאומה חשוב שיהיו שוקדים כאלה רבים, לא בודדים בלבד. כי זה ממלא חיים, ולו ברובד הכי בסיסי של הרצון, אחר כך זה מעורר את הרצון לממש את זה, להגשים את זה. כן. למשל, אפילו זה כמובן משיק לה גם לחיי הציבור שלנו, גם לחיי הפוליטיקה, הרבה שאלות שנשאלות על ידי הציבור הכללי, אומרים, טוב, יש 50,000 או 100,000 לומדי תורה, פחות רשומים כלומדי תורה. כן. אבל שואלים, נו, אז מה התפוקה? אז מה? בסדר, יפה מאוד, מחזיקים את המסורת, כל הכבוד. אני מדבר על אנשים אחרים, שמתחסים באופי חיובי. אבל בכל אופן, אז מה הציבור מקבל מזה? חוץ מי, אני יודע, זכויות לעולם הבא, שזה בסדר גם כן. אבל בכל אופן, באמת זאת בעיה. עצם השאלה הזאת, שנובעת מזה שיש ישיבות ויש לומדי תורה, ואיזה ניסיון בכל אופן להגיד, טוב, נו, אז אנשים מאוד נכבדים ומוערכים. בואו תשפיעו, תגידו משהו, תציעו משהו. איזה אופן כזה של סדר חיים, של צורת הציבור, תגידו משהו, מה אתם עושים? לכן יש אנשים שנוח להם להגיד, הם מתפללים כל היום. כי מתפללים זה במניין פרטי באמת. אומרים אחר כך, כן, הם גם מתפללים בשבילנו, יפה מאוד, תודה רבה. לנו אין זמן, או אין עניין, או אין זה. הם מתפללים גם בשבילנו, יפה. זה אני אומר על החיוביים, יש לא חיובי זה. אומרים, זה סתם, חבל. אגב, זה אתגר חשוב מאוד, הוא באמת, זו תביעה, ותביעה צודקת. היא תביעה צודקת, היא תביעה אמיתית. על ידי אותו החלק המסורתי החיובי, שאומר, לא שאנחנו רוצים שיפסיקו ללמוד תורה. לא, להפך, אנחנו רוצים שזה יתבטא גם במציאות, בחיים. שיהיו הצעות מתאימות למשפט הישראלי, לצורת החברה, לצורת הכלכלה, לזכויות, לחובות, איך זה גם משפיע על המציאות הכללית. ובינתיים אין הרבה תשובות על השאלות האלה. יש הרבה לומדים מסוגים שונים. וההשפעה עדיין מינימלית ביותר. השפעה, עכשיו אני לא מדבר, גם בתור הצעה, הצעה לחוקים, שיראה האזרח שזה יותר צודק, זה יותר מתאים, זה יותר מועיל, זה יותר הגיוני, מאשר מה שכבר ישנו ומוכר וידוע במשפט האמריקאי, במשפט האנגלי, או במשפט הקונטיננטלי, כבר הצרפתי, אני יודע, האיטלקי, הספרדי, על מסורתם, נניח מבחינה משפטית, או מבחינת הארגון החברתי, הערכים השונים שצריכים להדריך את החברה בכללותה. לא רק דברים בודדים, מותר בשבת, אסור בשבת. בסדר, יש אנשים שחשוב להם כמובן לדעת, אבל זה לא משפיק, זה דבר בודד, דבר נקודתי. איך זה משפיע בכלל? מה זה נושא איתו? איך זה נותן את הערכים החינוכיים? איך זה מביא את הדברים הטובים, הראויים, שאנשים שואפים עליהם? כן. יחסים יותר טובים, יותר נכונים, יותר אמיתיים. אלה אתגרים אמיתיים, חשובים מאוד, שהם עומדים לפתחנו. כי פעם כשזה התחיל, אתם יודעים, שאחרי מלחמת השחרור, שבאו לבן גוריון לבקש פטור מגיוס, ובסוף זה הייתה דחייה ולא פטור. והרב צבי יהודה קוק אמר שזה הוא היה אחראי על זה שזה דחייה ולא פטור. לא רוצה שיהיה פטור. אמר, דחייה, כן. שכל עוד אדם לומד, בסדר. לא פטור, למה פטור? היו 400 בחורים. באו עם... ואמרו לבן גוריון, תראה, מה אנחנו סך הכל? במציאות שהיו כבר, נניח, מיד אחרי מלחמת השחרור, שהיה כבר גל ראשון של עלייה, אז היו 700,000 יהודים. אמרו, מה 400 תלמידים? שארית הפליטה. ובן גוריון לא היה לו קשה להסכים לזה, כי הוא באמת חשב בתפיסתו שזה יהיה מין שמורת טבע לזן נכחד של אנשים. כן, איזה מין מוזיאון כזה, שירצו לדעת איך פעם נראו יהודים, יגידו, הנה יש לנו מקום מסוים. כן, כמו שאומרים, איך נראה השפן המקראי. אומר, טוב, יש פינה כזאת, יש איזה ספר, תצלום ובצוע, קרוב שלו, שהוא שפן סורי מסוג מסוים, וזהו. טוב, יופי, אז עכשיו התרשמנו, נחה דעתנו, גמרנו, הולכים הביתה. כך חשב בן גוריון. זה היה מספר מועד, לכן גם לא היה אתגר, זה לא היה שום דבר. אבל בסדר, ישבו כמה מאות אנשים מפוזרים בארץ, פה 20, שם 30, בסדר, זה לא נורא. כן. אבל ברור שכאשר מדובר על ציבור גדול, ציבור גדול במספר, ממילא גם ציבור שניכר גם בתקציב המדינה, בתמיכות, בפטורים ממיסים כאלה ואחרים, ועוד ועוד. אז כמובן שיש גם שאלה, אז מה יוצא מזה? לציבור בכללותו. כן? אומרים, יש אוניברסיטאות. טוב, בסדר. רוב האנשים שלומדים שם, הם אחר כך משתלבים בענפי המשק. הרוב, תמיד, הדרשנים מהציבור החרדי אומרים, כן, ומה עם אלה שלומדים ספרות סינית עתיקה? ואיזו תועלת יש להם? נכון, מהם יש פחות מעט תועלת, אבל הם 3-4 ב-5 שנים. אז בסדר, הציבור מוכן לשאת את העול הזה של 5 חוקרי ספרות סינית או שומרית עתיקה של פתגמים שומרים. בסדר. אבל אם מדובר על, אני לא יודע כמה יש היום רשומים לומדי תורה בישיבות, אני חושב שלפחות 100,000, אולי יותר. מה?
יותר.
אני לא יודע. אבל זה ציבור גדול מאוד, שכמובן זה אנשים שיש להם גם משפחות, זה ניכר מבחינה חברתית, זה ניכר מבחינה פוליטית, זה ניכר מבחינה כלכלית, זה ניכר, זה ציבור ניכר. והמוסדות שלו והכל והכל. בהחלט נשאלת שאלה, אז מה החברה מקבלת בחזרה? יש אומרים, מקבלים בחזרה עצם זה שיש לומדי תורה. שזה לא פסק. אנחנו עם היהודי, לא, בסדר, בסדר, זה דבר חשוב. רבים אומרים, כן, זה נכון. יש כאלה שאומרים, הם בזכותם, כי אנחנו מאמינים שבזכות התורה, הכל בזכותם, גם מצליחים במלאכה וגם מצליחים במלחמה. בסדר. אבל כל זה עניינים שהם קצת מעבר למציאות הרגילה. כן? מה עושים? מה עושים? הם לומדים, לומדים עניינים בתלמוד רוב הזמן, נכון? מי שכבר מתעניין, מי שחושב שרוב היום מתפללים, טוב, בסדר. אומרים תהילים, אני יודע. אבל יש כאלה שאומרים, מה, אז מה, זה סדר, מה שמקובל בישיבות, סדר נזיקין וסדר נשים.
125,000
לומדי תורה.
2017.
כן, לפני כשנתיים. בסדר, אז יש קצת יותר כבר. זה ציבור, ציבור גדול. ציבור ניכר. אז אני אומר, כן, אז מה, לומדים עניינים, בעצם עניינים משפטיים, הן במשפט הפלילי, על סוגיו, גם המשפט האזרחי, בסדר נשים, למעשה, זה הרבה דברים שנוגעים למה שנקרא בתי משפט לענייני משפחה, כן, דברים שהם קרובים. דין ודברים, זאת אומרת, זה דברים חשובים. שום חברה לא יכולה בלי זה. נו, ומה, עד כמה זה, מה זה נותן לחברה? איפה כאן הדברים המיוחדים? זה מאמץ אדיר, תראו, 125,000 אנשים, זה המון אנשים. שעוסקים בעניינים שהם בעצם, לפי טבעם, הם מאוד חשובים לחברה. מה התוצאה? אומרים, טוב, יש כך וכך דיינים, כך וכך רבנים, בסדר? בסדר. מה עוד? כמה דיינים ורבנים יש בישראל? אני לא יודע. 10,000 אולי. גם רבנים של רבני קהילות, רבני בתי כנסת, רבני שכונות. כי הרשמיים של רבני ערים וזה, זה לא כל כך הרבה, כמובן. גם רבני שכונות לא כל כך הרבה. התקנים הם לא מרובים מאוד. אבל גם נניח רבנים שהם לא לפי דווקא התקן, הקהילה מחזיקה, או שהם חלק כחלק, לא משנה. כמה דיינים יש בסך הכל? בכל בתי הדין, בכל המערכת כולה, על כל זה. לא כל כך הרבה באופן יחסי. ומה השאר? והרבה מאוד אנשים מתוך 125,000, זה כי זה עניין לא לשלוש שנים, חמש שנים, שאחר כך אנשים משתלבים במשק, כל אחד עושה מה שעושה, לא חשוב, אחד סנדלר, אחד רופא, אחד אסטרונאוט, לא יודע. בסדר. זה, אצל הרוב זה מסלול חיים. עד שיבה וזקנה, וברוך השם, תוחלת החיים עולה, אז אדם כזה גם בגיל 70, בגיל 75 הוא אברך. הוא עוסק בתורה. והוא רשום ברשימה של הישיבה, של קבלת סיוע לישיבה ולא באופן אישי, לא יודע איך זה משתלב עם הפנסיות והקצבאות האחרות, לא יודע, אבל באופן עקרוני. אז בהחלט השאלה היא לא קנטרנית דווקא, היא שאלה אמיתית. אז מה התוצאה? מה התוצאה? איך זה משפיע על כלל המציאות? לא רק באופן בנסתר, שזה חשוב, להרבה אנשים זה חשוב. אבל זה לא מספיק. אם כולם היו אומרים שכולם עוסקים בקבלה, זה יכול להיות שזה היה מספיק, כי זה עצם העיסוק, שמשפיעים על עולמות אחרים. אבל אם עוסקים במשפט, בעצם במשפטים, על פי התורה, ערכיה, מסורתה, אז איפה התוצרת? אני חושב זאת שאלה לגיטימית בהחלט וראויה. וככל שגדל מספר לומדי התורה ושוקדיה, וגם אם לא כולם שקדנים גדולים בתוך המספר הזה, אפילו חצי, זה גם הרבה מאוד. הרבה מאוד. ואני חושב שהאתגר הזה הוא לאו דווקא על ידי קנטרנות ולאו דווקא על ידי מלחמה, האתגר הזה בהחלט הוא יעורר את עולם הלומדים באמת לחפש נתיבים, איך לממש, איך להגשים, איך להפיק מתוך הדברים הנלמדים בשקידה, בהזדהות, ברצון, ואיך להפיק מזה דברים שחשובים לחברה, לחיי האומה, לעיצוב הסדר החברתי והמשפטי של מדינת ישראל, מדינתו של העם היהודי. זה שלא נעשה עד עכשיו, אני חושב שזה משפיע. לא לטובה על מערכות היחסים הפנימיות. על הזנחת המשפט העברי כמקור פורה לחשיבה משפטית, לפילוסופיה של המשפט, לחקיקה, וכמובן לביקורת משתלחת ובלתי צודקת והכל, אבל אותה ביקורת שמאיימים על עם ישראל שיש כאלה שרוצים פה מדינת הלכה, מכיוון שלא מכירים שום השפעה חיובית של זה, או כמעט. אז באמת אנשים אומרים, אז אם זה משהו כזה לא טוב, שאין ממנו שום דבר מועיל, אז באמת לא רוצים את זה. ברוך השם, לא כולם חושבים כך. יש מספיק. כן, זה הופך להיות איום. מדינת הלכה, פעם אמרו, בבקשה, תציעו. בוא, נשמע. אנחנו מבינים, אתם אנשים שמאמינים, לומדי תורה, בבקשה, תוציאו את הדגם שלכם, תוציאו את זה. תגידו איך נוהגים, איך מנהיגים חברה בכללותה על כל מה שהיא צריכה, כדי שתהיה כמובן, אם תרצו להחזיר את מדינת ישראל לתקופת הכפר התלמודי, אז לא נסכים, אם זוהי מדינת הלכה. אבל אנחנו רוצים להיות מדינה משגשגת. בבקשה, תציעו. אדרבה. והיום כבר נזהרים מאוד ומתרחקים ולא רוצים לשמוע. זה הפך להיות איום. כי ככל שהזמן עובר ואין קשר חיובי, אין השפעה חיובית, אז גם יש התרחקות מההיכרות. ברור שהסבים של האנשים האלה עוד איכשהו, מישהו למד בחדר, מישהו זה, קצת הכירו, לא פחדו כל כך מזה. לא תמיד הסכימו, זה משהו אחר, אבל לא כל כך פחדו. אנשים היום קל להבחין אותם. וגם אלה שמפחידים, הם בעצמם פוחדים. הם אומרים על כל צעד ושעל, מה זה מבחינת המדינת הלכה? על כל צד ושעל יהיה פעם סקילה, פעם סעיף, פעם זה, על כל דבר. אחד, שתיים, מות יומת. מות יומת, מות יומת, אומר, ואנחנו כולנו מעמדים. כן? יבנו פה סדרות של, של, של עמודי תלייה. רק יש את זה שאלה, את זה, את מי לשרוף, את מי לתלות, את מי להטיז את ראשו, את מי... לא רוצים את זה. לא רוצים את זה. טוב, אי אפשר להשאים אותם בכך. שאת זה הם לא רוצים. כן, הפער הזה הוא בעייתי. והוא נובע מזה ש... לומדי התורה ושוקדי התורה, שזה מאוד חשוב להם, מאוד מזדהים, מאוד... אלה, באמת, מי של... לא הפיקו מתוך זה משהו שהוא בא להציע לחברה כולה בכללותה דברים יותר צודקים ויותר מהירים ויותר מקדמים ויותר, כמובן, על פי הדרך היהודית. אבל צריך גם להוכיח שזה יותר טוב, יותר מהיר. זה חלק מהעניין. מבחינה זאת, אנחנו כולנו, כל העולם כולו, היום אנשים מכירים והכל, יש תחרות חופשית כמו שוק. שוק של רעיונות, שוק של ערכים. יש תחרות. ואנשים רוצים לקנות את המוצר הכי נוח, הכי טוב, הכי מועיל, הכי יפה, שטוב להם. אז זה נכון, גם המשפט העברי או ההלכה עומדת גם בתחרות מסוימת. עם שיטות משפט אחרות, עם צורות התנהלות של מדינות אחרות, ביניהן כמובן המדינות המפותחות יותר והמצליחות יותר, כי מה, אנחנו נלך להתחרות עם פקיסטן? לא כדאי. מן הראוי שאם כבר נתחרה עם הריקנט, זאת אומרת, גם זו דרישה מאוד מאוד רצינית גם מעולם ההלכה, וזה צודק. באיזו מידה לומדי התורה כיחידים וכחבורות וזרמים, יש ביניהם אנשים שמאוד מצטיינים מבחינה אינטלקטואלית, מאוד כישרניים, ובאמת שמשקיעים את, את רוב שעות היממה, או לפחות היום בלימוד אמיתי ורציני. איך זה, איך זה שאין, אין תוצר שהוא מועיל לה, קודם כל לחברה ולעם שלנו, ובמילא גם במידה כזאת או אחרת לעולם כולו? אז לבנות עולם מלא, זו בעצם המשימה. נכון שהיא מתחילה משקידת התורה כשלעצמה, מעצם ההזדהות והרצינות וההתמדה והבירור, ברור, לא, אי אפשר בלי זה. אבל צריך להיות גם הצעד הבא והבא אחרה והבא אחרה של בניין בפועל, בניין האומה ובניין החברה. בכל אותם הדברים שהם נצרכים. המצב הבסיסי הוא שכולנו, כל בני ישראל, קשורים בנשמתם אל כללות האומה, לכנסת ישראל. זה מצב בסיסי, כן, אנחנו כולנו קרובים, כולנו באים מאותו מקום. הדבר שמצייר יפה זו המודעות והרושם הברור יותר של הקשר הזה. יש קשר שהוא אמנם קיים, אבל הוא פחות מודע לאדם. אדם פחות מה חושב עליו. יש לו תכונות מסוימות שכנראה אין באות מאותו מקור ואין קרובות לזה. כמו ניקח דוגמה מאוד פשטנית, יש אנשים שמלבד שהם בני משפחה מסוימת והם מכירים את ההורים ולפעמים את הסבים והסבתות, הם אומרים לו, אני רוצה לדעת, בונים עץ משפחתי ומי היה מה ומה הסבא רבא בדור השישי והשביעי ואיפה היה ומה הוא עשה. ואיכשהו הם מתמלאים באיזה סוג של הזדהות יותר גדולה. מצטייר בנשמתה משהו של מה זה נקרא המשפחה שלהם. איזה תכונות היו, איזה נטיות, איזה כישרונות, והם אומרים, כן, הנה, גם אצל הבן דוד השלישי זה בא לידי ביטוי, וגם אצל הבן דוד ההיא, וגם אצל זה, וגם אלה שהם אמנם גרים בארץ רחוקה, אבל רואים משהו שזה שייך, הם באמת צאצאים של אותו הסבא רבא מלפני 300 שנה, אם מצליחים להגיע, זה לא פשוט. זאת אומרת, זה ההפיכה של הקשר הקיים למשהו מודע, למשהו יותר חשוב, למשהו שהוא גם יותר משפיע על האדם. זה מה שעושה שקידת התורה. ברור שבנשמה יש קשר עם האומה בכללותה, זה ברור. וברור שכל בן אומה הוא בעצם היותו נותן כוח לאומה, זה פשוט. אבל שהדבר יצטייר, שיהיה כציור, כמשהו יותר מוגדר, יותר מובן, יותר, זה כבר עניין של עבודה, עבודה רוחנית. כן? ושקידת התורה היא בעצם עושה את העבודה הזאת. שאדם מתוודע אל הערכים ואל סוגי החשיבה וכל מה שמאפיין את האומה שלו. זהו, אז זה מצטייר יותר יפה, כמובן לפי כישרונו ויכולתו של כל אחד, ברור. לכן כל אחד הוא גם מיוחד בזה. התורה היא שלו גם, היא לא רק כללית, היא גם תלמיד חכם, התורה דילי, התורה שלו. כן, זה כי זה לפי אישיותו, אבל בהחלט זה קשור לאותו השורש. אני הדגשתי גם את הצד שלא כתוב כאן, אולי אתם חושבים שזה מיותר, אבל אני הדגשתי את זה והרחבתי בזה, מכיוון שנדמה לי שהאמירה הראשונה היא גם מחייבת את האמירה השנייה והשלישית. היא גם אם היא לא נכתבה, הדרישה אליה והצורך בה, גם הצורך העצמי של התורה וגם הצורך הציבורי, זה דבר שהוא מתחייב, והוא דבר חיובי. הוא מאתגר מאוד, הוא לא קר, אבל הוא חיובי בעיקר. זה כמו שמבקשים מאדם מסוים לממש את כישרונותיו. זה לפעמים קשה, זה כרוך בלימודים, זה כרוך במאמץ, זה כרוך... אבל זה דבר נכון, זה דבר חיובי. כי חבל שזה יישאר רק רק בכוח ולא בפועל. זה לא טוב כל כך לאדם, למרות שאולי מצד העצלנות זה נוח לו, אבל... וגם ודאי יותר טוב לחברה שאדם יממש את כישרונות. כן.
מה, אבל החוק עצמו פה לא התכוון לאותו... לאותה הערת החיים בפועל על
תורה? אני לא רוצה להגיד שהוא לא התכוון, מכיוון שזה לא כתוב, אני גם לא רוצה לטעון ההפך. אני אומר, אני הוספתי את זה, כי נדמה לי שזה אורגני, זה טבעי, להידרש לזה. אבל אני גם מתנצל בזה מפניכם, מבקש התנצלות, כי אם אתם חושבים שאולי זה מיותר, שמכיוון זה לא כתוב, ותפקידי העיקרי זה לפרש מה שכתוב. זה נכון. אז אתם חושבים... לא, אז צריך לגור את הספר ולהגיד עכשיו אני לא רוצה לתלות ברב קוק מה שהוא לא אמר לפחות. אני אומר באופן כללי, לדעתי כך אנחנו צריכים ללמוד תורה בכלל. צריך קודם כל להבין מה שכתוב ולדעת ולהזדהות ולאומץ. ברור שהשלב הבא צריך תמיד להיות, נו אז מה אם כן הצעד הבא? אז רכשנו משהו שנהננו ממנו, נו אז מה אנחנו עושים עם זה? מה עושים עם זה? אני חושב זאת שאלה נכונה, לפחות ברוב הפעמים. לא צריך להסתפק רק בהנאה, ההנאה האסתטית של, של הפלפול בעצמו. Oh, היום היה לי איזו הפרקה, תרצתי משהו, אמרתי איזה דבר, וזהו, זה מספיק. אם זה תורת אמת, אז זה צריך להיות גם בעל השפעה. אם לא, זה בעיה בפני עצמה. אם זה לא תורת אמת, רק דיבור בעל. טוב, יש לנו עוד, לא יודע מתי מסיימים, בתשע וחצי, מתי כתוב שמסיימים. יש לך בסדר יום. יש לנו לפחות עוד רבע שעה. משהו כזה. י"ג. יש מוסר פנימי של שקידת התורה הבא מאהבת האומה וכבודה. איך לא ירצה בן ישראל לדעת את תורת אומתו החביבה והקדושה לכל פרטיה, עד כמה שידו מגעת, באהבה נאמנה. ודרך זה פתח הוא לעסוק בתורה לשמה במובנה היותר נשגב. יש פה דבר אחד של מוסר פנימי, אומר הרב. זה מין נטייה מצפונית. מי שאוהב את האומה שלו ואת כבודה, ממילא צריך להיות, ירצה להיות קרוב ומבין באוצרותיה של האומה, אוצרותיה הרוחניים והמוסריים והדתיים וכו'. בדרך כלל מובן מאליו. אם אוהבים מישהו אז רוצים לדעת מה שלמה, איך הוא מרגיש, מה עניינו, איך הוא... זה מובן. מכיוון שהאוצר הרוחני הגדול של האומה במשך אלפי שנים, זו התורה. תורה שבכתב שהיא אין לגרוע ואין להוסיף, אבל יש תורה שבעל פה, שיש בה תנועה פנימית והתרחבות והכל. אז בעצם, מעצם אהבת האומה וכבודה, נוצר באופן טבעי הרצון להכיר את התורה, לדעת את תורת אומתו, החביבה והקדושה. עכשיו, על מי זה הולך החביבה והקדושה? האומה או התורה? מכיוון שאנחנו מתחילים הכל מאהבת האומה וכבודה, אז יכול להיות שמדובר על האומה, שהיא חביבה וקדושה בעיני אותו אדם. או שהיא חביבה וקדושה בתולדות אומתו, שהאומה בכל דורותיה התייחסה אל התורה בחביבות ובקדושה. גם זה יכול להיות. אבל ממילא זה יוצר את החשיבות המרובה בעיני אוהב האומה וכבודה. ולדעת, פירושו, לדעת לכל פרטיה, עד כמה שידו מגעת באהבה נאמנה. ולכן באה שקידת התורה. השקידה היא עד כמה שידו מגעת. זאת גם הגדרה מאוד מעניינת. אדם שרוב יומו צריך לעסוק במלאכה או ב... טוב, עד כמה ידו מגעת? שעה ביום. לא יודע, חצי שעה. אבל זה נקרא שהוא שוקד, כי הוא לא שוכח את זה. למרות שהוא אחרי יום עבודה... אולי עבודה קשה ויום ארוך והכל, במקום רק ללכת לנוח, הוא בכל אופן אומר, זה הזמן הפנוי שיש לי היחיד, מה שאני לא חייב לעסוק במלאכתי, או בעניינים הכרחיים אחרים, הכרחיים. אז אני הולך לעסוק בתורה, וגם לזה יקרה שקידה. כי זה סוג של התמדה, שהאדם הזה מביא את עצמו. זה חשוב לו. החשיבות המרובה שהוא מקדיש לזה, גם היא שייכת לשקידה. ואם יש לאדם אפשרות לעסוק במשך היום, אז בוודאי יש לזה גם כן. כמה שידו מגעת, באהבה נאמנה. כלומר, הנאמנות באה מתוך אהבה. אפשר להגיד, יש חובה, מכיוון שיש לנו מצווה, מצוות לימוד תורה. היא מטילה חובות. שואלים, מדוע אתה לומד תורה? אבל אני חייב. מה? אני מניח תפילים. אני שומר שבת, אני חייב. נכון, יש גם דבר כזה. אבל איכות הלימוד, שקידת התורה, לא הדאגה לצאת ידי חובה, זה בא מתוך אהבה. תמיד, בכל דבר, בוודאי גם פה. הנאמנות אי אפשר לייצר רק על ידי חובה. חובה זה המינימום. שאדם צריך, ולכן יש אותו ביטוי, מה חובתי ועשר? וזה ביטוי לגנאי, לא לשבח. ואדם אומר, אל תספרו לי, מה אני חייב? חייב את זה, וגם אל תעזבו אותי. שקידה באה מתוך אהבה. אפילו עם שקידה של חצי שעה, אפילו של 5 דקות ביום, שהיא באה מתוך אהבה, יש בה כבר איכות של שקידה. וגם האיכות, האיכות הזאת, האיכות ההבנה, האיכות ההזדהות, היא באה גם כמתוכם. כי כשאוהבים דבר ונאמנים לו, אז רואים בו יותר דברים. מבינים יותר לעומק. כי רוצים. מכוונים לזה. ודרך זה, פתח הוא לעסוק בתורה לשמה, במובנה יותר נשגר. קודם כל, זה כבר תורה לשמה, אם אנחנו משווים את זה עם השלילה. כי מה זה לא לשמה? לשם כבוד, לשם כל מיני, אני יודע מה, הערכה קהילתית, אדם חי במקום מסוים, בבית כזה, כל השכנים הולכים לבית כנסת ללמוד דף יוימי או לא יודע מה. הוא לא ילך, מה יגידו עליו? הוא אומר, אין לי ברירה. כמו לשלם מיסי ועד בית. כן רוצה, לא רוצה, אבל... אז זה יכול להיות לא לשמה. שזה רק משקי, ככה הציבור, ככה הקהילה. ולשמע זה באמת מתוך אהבת הדבר. קודם כל, הבסיס הראשון. במובנה יותר נשגב, אנחנו זוכרים מה שאומר הרב בפרק שנקרא תורה לשמע. המובן הנשגב שבתורה זה לא רק לאהוב את הפסוקים ואת דברי חז"ל ולכבד אותם מאוד. זה גם להתכוון להבין את חוכמת התורה, את ההדרכה האלוקית. כמה חוכמה יש בזה, כמה מוסר יש בזה, כמה זה מתחבר עם הדברים הנאצלים ביותר שבנפש האדם עצמו. זה המובן הנשגב יותר של תורה לשמה. כן. חוץ מאהבה ונאמנות וחיבה ברור. כן. אז זה פתח לעסק תורה לשמה. לא כל אחד מגיע לזה. לא כל אחד. יש אנשים מאוד נכבדים שמקפידים ללמוד והכל, והמלמדים שלהם אולי כי... אולי מפני שהם רוצים שזה יהיה יותר חביב עליהם יותר, אז הם מפתמים אותם בגימטריות ובראשי תיבות ובסופי תיבות ובכל מיני חידודים. עכשיו, בסדר. אבל זה בכל אופן לא... אז זה אולי אוהבים את זה, כי זה מין דברים שמחודדים, אבל זה לא תורה לשמה ממש. זה לא לא לשמה, אמנם. הייתי אומר, זה כמעט לא תורה ממש. זה ממילא גם לא כל כך נשמע. כן. והרבה פעמים טועים האנשים התמימים הפשוטים האלה שחושבים זה בעיקר התורה. כן, כי כמובן יש הלכות, בסדר. אבל עיקר התורה זה אותם החידודים, זה משהו שצריך תחכום. ו... אני זוכר את עצמי שהייתי עוד צעיר, למדתי בישיבה, הגעתי לאיזה מקום, מקום עבודה. ושם היה יהודי שלפעמים גם כן, אני לא יודע מה, הלך עם כיפה כל היום, אבל הוא היה אדם מסורתי שהלך לבית כנסת ואפילו הלך אולי קצת לדרשות. התחיל לשאול אותי כל מיני חידודים וכל... אני אומר לו, אני לא יודע, אני בכלל נותן לזה, אז זה לא עניין גם. יש אנשים שנוטים לזה, אז הם יודעים. אני לא נוטה לדברים כאלה, לא אוהב חידות בכלל, מכל סוג שהוא. גם לא, גם לא זה. אבל זה בסדר, זה עניין פרטי. אבל הוא מאוד מתפלל מרחם, אמרו לי שאתה לומד בישיבה. אמרתי, כן, נכון, אני לומד בישיבה. אז מה אתה עושה? אתה לומד בישיבה, לא יודע דברים שאנחנו יודעים, שבדרשות, כן? כן, זה הזכיר לי, היה לי תלמיד שלמד בישיבה במרכז הרב, ואחר כך הלך ללמוד בטכניון. למד שם הנדסת חשמל. שזה המקצוע הכי קשה בטכניון. לא מעט בפיזיקה. הוא בא לבקר בישיבה ופגש את החצרן שבישיבה. אז הוא אומר לו, מה שלומך, מה אתה עושה? אתה לומד בטכניון. מה? הנדסת חשמל. נו, הוא אומר, וכבר יש לך תעודת חשמלאי מוסמך? הוא אומר לי, לא, לא, מה אתה, כאילו משמעת אני עושה שם. אז זה בערך ככה, כן? אבל כי, מה אתה, אז מה אתה לומד שם? אפילו חשמלאי מוסמך אתה לא? אז מה אתה, את הנדסת חשמל, מה זה? טוב. אז זה בערך, אפילו זה לא האמת ש... חשמלאי מוסמך בתרגום לעניינים תורניים זה לפחות לדעת הלכות מה לעשות. זה לא חידודים של כל מיני דברים כאלה. בסדר, אבל אז צריך לדעת שלפעמים זה קורה שאותם יהודים טובים שבאמת באים אחרי יום עבודה והם מאוד רוצים ללמוד, לפעמים המלמדים לא תמיד מכוונים, אולי כוונתם לטובה, לעניין אותם וזה, אבל זה יוצר לימודים של משהו שלא לא ברור כל כך. לי בחוף. טוב, בזאת אנחנו נסיים, אני לא אלך אתכם יותר. כן, זהו.